מדוע אנחנו מתייחסים לחלב של גויים, מה שקוראים חלב נוכרי, כאיסור גזרה, שגם אם בטל טעמה האיסור בעינו עומד? והרי מדברי מורי והביאו מפרשים על דברי רבנו, משמע שהאיסור איננו בבחינת גזרה, אלא זהו איסור שיש בו יסוד לחשוש לאיסור, ובהתבטל הטעם אין מקום לאסור. והכוונה היא זו, בפרק שלישי, מלכות מאכלות אסורות, הלכה י"ב. כתב רבנו, חלב בהמה טמאה אינו נקפא ועומד כחלב התורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן טבע בחלב של הבהמה הטמאה שהוא לא מתגבן, הוא לא נקפא, בעוד שהחלב של בהמה טהורה כן יש לו תכונת ההתגבנות. ולכן אם נתערב חלב טהורה בחלב בהמה טמאה, כשתעמיד אותו, כלומר אם נגבן אותו, יעמוד חלב הטהורה ויצא חלב הטמאה עם הכוס של הגבינה. כלומר, החלב של הבהמה הטהורה הוא שיתגבן, והחלב של הבהמה הטמאה יישאר נוזלי ואפשר יהיה להפריש אותו מהגבינה. הגבינה תהיה כשרה וממילא מתפטרים מהחלב של הבהמה הטמאה. ומפני זה ייתן הדין שכל חלב הנמצא ביד גוי אסור, שמא ערב בו חלב בהמה טמאה. כלומר, לכתחילה כשאני בא לקנות חלב מאצל גוי שיש לו עדר של פרות, יש לו עדר של בהמות טהורות, ואני בא לקנות ממנו חלב, אני צריך לחשוש שמא בחלב הזה, הנוזלי הזה, יש בו, אולי ערב בו חלב בהמה טמאה, ולכן לכתחילה אסור לי לקנות ממנו חלב כזה, למרות שהוא מוכר לי חלב בתור חלב בקר. וגבינת הגויים מותרת, ככה היה צריך להיות. למה? כי גבינה, לפחות אני יודע שחלב בהמה טמאה לא מתגבן. ממילא אם הגוי מוכר לי גבינה, אז אני יודע שזה רק על טהרת החלב הטהור, וגבינת הגויים מותרת שאין חלב בהמה טמאה מתגבן. כך הוא הדין מבחינה הגיונית. אבל אומר רבנו, בחכמי משנה גזרו על גבינת הגויים ואסרוה מפני שמעמידין אותה באור הקיבה של שחיטתן שהיא נבלה. כלומר, בכל זאת חכמי המשנה אסרו עלינו את גבינת הגויים. למה? לא כי החלב הוא חלב בהמה טמאה, כי חלב בהמה טמאה לא מתגבן, אלא מדובר בחלב בהמה טהורה. אבל הם מכניסים זרז, טריגר, שעושה את החלב לגבינה. איך? על זה אור קיבה של שחיטתן שהיא נבלה. שאור קיבה יש בו חומרים כימיים אשר מסייעים לחלב של הבהמה הטהורה להתגבן. והואיל ואור הקיבה של הגויים זה משחיטתם שהיא נבלה, אז האור הזה אסור, ולכן יוצא שהחלב הבהמה הטהורה מתגבן באמצעות מיצים של אור בעקבה נבלה. ולכן חכמי ישראל גזרו, אסרו במניין, בסנהדרין, את הגבינה של הגויים. עכשיו, לפי זה באו כמה מחכמי ההלכה ומורי בעריות ח' מביא את שוט חוט המשילש שהוא נכד של התשבץ מצפון אפריקה, שהוא בא ואומר, תראה, תקדק יפה יפה בדברי הרמב״ם, הגבינה גזרו עליה בגזרה, ויש לנו כלל כלשהו במניין בגזרה, חכמי ישראל נמנו וגזרו, אפילו בטל הטעם נשארה הגזרה, אבל החלב של הגוי זה לא דבר שבמניין, אלא זה דבר של חשש, חשש שמא יש בו חלב בהמה טמאה, שמא ערבב. הועיל בזה האיסור הזה הוא רק מחשש איסור תורה מעורב בו, אם הטעם הזה קיים אסור, אין הטעם קיים מותר. ולכן הם עדים שבצפון אפריקה היו קונים חלב מן הגוי, משום ששם לא היה חשש שמא הגויים ערבבו בחלב של הבהמה הטהורה חלב בהמה טמאה. ובאמת, ומורי מביא גם עוד את קלט יעקב, ובאמת יש הרבה מחכמי הלכה שכך הסבירו, וכתוצאה מזה היום יש לנו בארצות הברית, באירופה, בהרבה מקומות מהמדינות המתוקנות, אני מתכוון, חלב בכמויות אדירות, חלב של בהמה טהורה, שהגויים חולבים, שהגויים הם אשר מייצרים את זה, ואין אפשרות מעשית, או זה מייקר, עלול לייקר מאוד מאוד את החלב, להעמיד בכל מקום מקום כזה מפקחי כשרות שיראו מעת החליבה עד השיווק שלא ערבבו בו חלב טמא. ולא עוד, אלא ומאחר ויש במדינות מתוקנות אלו משרד מסחר ממשלתי, משרד תעשייה ממשלתי, משרד בריאות ממשלתי, ויש להם קריטריונים וקנה מידה מאוד מאוד קפדניים לגבי מינון של מוצר, וחייבים להצהיר על המינון של המוצר, והועיל וקונסים בכנסות ועונשים גדולים מאוד מי שחורג מהכללים, הרי מאחר ולפי הסטנדרטים שם לא אמור להיות חלב בהמה טמאה בתוך אותו חלב, אף על פי שזה לא פיקוח כשרותי הלכתי, אלא מדובר במנגנון ממשלתי של מדינות מתוקנות שכל מוצר ומוצר יהיה ברור מבחינת המינונים שלו ומבחינת הכלים שבהם מייצרים אותו, די לנו שנסמוך על כך, כי הרי חלב של גוי למה נאסר? מחשש שמה ערב. כיוון שבפיקוח כזה אין חשש שמה ערב, גם לא מצוי הרבה בהמות טמאות שמהם ייקחו חלב, אפילו נניח שניקח את החלב של הגמלה, במיוחד הנעקה, שאומרים שיש לו סגולות בריאותיות מאוד מאוד רבות, מאוד מאוד רבות, הוא יקר, וזה לא משתלם לו, לבעל ליצרן, לערב בו חלב מבלי לפרסם. כי מה היה מערב ומפרסם, כי זה נותן לו יותר קונים, היה מפרסם. אדם יצרן או סוחר שעושה הונאה בכשרות, הוא בדרך כלל לוקח מוצר שבלתי כשר והוא זול יותר, מערבב עם המוצר הכשר כדי להרוויח, אבל לא לוקח מוצר בלתי כשר שהוא יקר מאוד מאוד ומכניס אותו במוצר הבלתי כשר ואינו מפרסם את הדבר, כי הוא מה מרוויח, הוא רק מפסיד. כלומר, כל ההיגיון מורה שאין חשש בחלב גויים, ולכן רבים רבים בחוץ הארץ סמכים, ובעקבותיהם אנחנו סמכים הרבה פעמים על חלב גויים להתיר, כיוון שאין חשש של תערובת. אבל מורי בכל זאת, אף על פי שלא כתב כאן אלא מקומות אחרים, וצריך דייק מדבריו ממש בדיוקים, הוא חשש שזה דבר שנקרא באיסורו בגזרה, במניין, כמו הגבינה, וכל דבר שבמניין אפילו שבטל טעמו, בכל זאת הוא אסור, עד שיבוא בית דין גדול במינן חוכמה ויבטל את הגזרה הזו. ואיך אנחנו רואים שזה גזרה? המשנה במסכת עבודה זרה פרק שני הלכה שישית נאמר, אלו דברים של גויים אסורים ואין איסורן איסור הניה, חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, הפת, כלומר הפת של גוי, והשמן שלהם ושלקות ריבי ובדינו התירו בשמן, וכן הלאה. אומר רבנו פירוש המשנה, רוב הדברים הללו כגון הפת והשלקות ודומם לא נאסרו אלא כדי שנתרחק מהם ולא נתערב בהם, כדי שלא נבוא בתערבותנו בהם להפקרות בדברים אסורים, וזהו עניין אומרה משום חתנות. ודברים אלו הן מכלל 18 דבר שגזרו כמו שביארנו בתחילת שבת. כלומר רבנו אומר, דברים אלו שלמנו במשנה הם מהדברים שנאסרו בגזרה. כלומר גם חלב של גויים, לא רק גמילה של גויים, נאסרה בגזרה. והנה עוד ראיה, מלכות מאכלות אסורות בפרק שלישי, באותו פרק שנאמר בו בהלכה תתוו, האוכל גבינת הגויים או חלב שחלבוהו ואין ישראל רואהו, מקין אותו מכת מרדות. מילא לגבינת גויים שגזרו אותה בגזרה, זה כמו אדם שעובר על איסור דרבנן שמקין אותו מכת מרדות, אבל למה חלב שחלבוהו גויים ואין ישראל רואהו, למה מכין את היהודים מכת מרדות? הרי זה עוד לא בטוח שערבבו בו. אם לא בטוח שערבבו בו, למה מכים אותו מכת מרדות? אבי אומר, בגלל החשש שערבבו בו, חכמי ישראל אסרו במניין את החלב הזה, ולכן השוטה חלב כזה עובר על איסור דרבנן, על גזירתם שלא לשתות חלב כזה מחשש, ולכן זה כבר הפך להיות איסור דרבנן שמכין אותו מכת מרדות. ואי אפשר אבל לומר שבגלל שגילו לנו את הטעם עכשיו נלך אחרי הטעם. לא, כל דבר שבמניין, בין אם גילו לנו את הטעם בין אם לא גילו לנו את הטעם, הרי אם הוא בטל הטעם לא בטל האיסור. והראיה שבפרק בהלכות ממרים, הרמב״ם לא אמר שאם יש לנו איסור גזירה מדרבנן עם טעם שפרשו את הטעם ובטל הטעם שהגזירה בטלה מאליה. לא, אין הגזירה בטלה מאליה עד שיבוא בית דין מאוחר ויתיר אותה, אפילו שהוא לא גדול במניין חוכמה, אבל שיבוא בית דין ויתיר אותה. הועיל וכן, הרי איסור חלב שקנינו אותו מגוי בחזקת חלב של בהמה טהורה הוא אסור מדרבנן מתוך מכוח גזירה, ולכן לא נוכל להורות להיתר כאותם פוסקים שהורו להיתר. נכון שאותם פוסקים אומרים, הרי נאמר באותה הלכה, ישראל שישב בצד העדר של גוי והלך הגוי והביא לו חלב מן העדר, אף על פי שיש בעדר בהמה טמאה הרי זה מותר, ואף על פי שלא ראה אותו חולב והוא שיכול לראות אותו וכו', הרי רואים במפורש שרק כשיש חשש אסרו, כשאין חשש לא אסרו. אז מה אתה אומר שזה גזרה? נכון, חכמי ישראל גזרו על חלב שגוי חלב אותו ואין ישראל רואהו בגזרה שלא נשתה אותו למרות שהוא משבק לנו אותו כחלב בהמה טהורה מחשש שמערבב. כשגזרו, גזרו רק שישראל לא רואהו. האם ישראל רואהו? לא גזרו את הגזרה, בנסיבות אלו גזרו, בנסיבות אלה לא גזרו, אבל סוף סוף זה גזרה. ואיל וזה גזרה, אין מה לעשות, אנחנו חייבים להורות שכל יהודי ויהודי שיכול, והוא לא בשעת דוחק, לא לסמוך על חלב נוכרי, על חלב של גויים, בגלל איסור הגזרה, אפילו שאין חשש תערובת חלב בגלל הפיקוח הנוקשה שיש בימינו, אלא להיות נאמן לכלל שכל דבר שבטל טעמו, כל גזרה שבטלה טעמה, אינה מתבטלת עד שיבוא בדין אחר ויבטל אותה. רבי חנינא בן עגש אומר לו סלמה.